יש דברים שקוראים רק במשפחה.
ימנו עם חייגו כוכבית 6485.
אתם מאזינים למשפחה פודקאסט.
אליטוב פינת בלום עם הפרשנים הפוליטיים יוסי אליטוב ועורך הדין אבי בלום.
חזרנו אליכם חברים, אבי בלום ויוסי אליטוב, מתוועדים על המלחמה.
זה יפה, התוועדות על מלחמה, ואנחנו...
סוג של התוועדות, כי אנחנו לא מתיימרים להיות פרשנים, אנחנו...
ערב ראש חודש.
כן, אנחנו מלקטים מפה ומשם, ודולים ומשקים. אנחנו נמצאים באמת בקו של ציון דרך מאוד מרכזי סביב המלחמה. אם אני אצטרך להגדיר, אבי, את המקום המדויק שבו אנחנו נמצאים, אז אני אתאר זאת כך. בנימין נתניהו צריך לבחור בין דבר לחולר. הוא מבין היום שבשתי האופציות שנמצאות על השולחן, הוא הולך הביתה עד סוף השנה האזרחית. אם יקרה משהו לא צפוי, זה יכול לקרות גם ביולי בבחירות, אם לא זה יהיה נובמבר, דצמבר. עכשיו, אם הוא הולך ומאמץ עסקה עם החטופים, 100% בן גביר פורש, אז הוא תלוי בחסדם של אדונים גנץ ואיזנקוט, בחסדו של יאיר לפיד, והוא מבין שבעצם ממשלת 64, שזה פוליסת הביטוח שלו, נעלמת. והוא חייב ללכת לבחירות, הוא לא יוכל להמשיך את הממשלה. מצד שני, אם הוא אומר לא לגנץ ואיזנקוט, זאת אומרת, הוא דוחה את העסקה של האמריקאים, ודוחה את הפסקת המלחמה, ונצמד חזק מאוד לבן גביר ולסמוטריץ', השניים האלה הולכים הביתה, אבל הם לא רק הולכים הביתה, גנץ ואיזנקוט, הם יקחו את המיליון אזרחים לרחובות, וישמיעו, יביאו אלמנות של נרצחים, ובנות זוג של חטופים, ויובילו אותו על ארבע לבחירות. עכשיו הוא צריך לשבת בבית, ולהחליט איזה אחת מהאופציות פחות גרועה לי. האם החבירה למרכז, או החבירה לימין הקיצוני?
שמעתי מסביבתו שמישהו הגדיר לי, הוא אומר לי, תשמע, נתניהו מודע למה שקורה. הוא קורא סקרים, ולא דווקא את הסקרים של ערוץ 14, הוא אמר לי, הוא מבין שהוא לא בכיר. שהוא לא יכול להיבחר שוב. הוא מבין את זה.
אז הוא מרוויח זמן עכשיו?
ועכשיו השאלה היא, והוא מבין גם שהוא צריך ללכת לא על רקע של השביעי באוקטובר, של השבעה באוקטובר, ומה שהוא מנסה בעצם זה להגיע לאיזשהו דיל טוב. דיל עם סעודיה, דיל עם החטופים, ודיל שלא ישפיל אותו בעיני הימין. ככה הוא אמר לי שהוא רואה את זה. הוא מבין, כמו שאתה אומר, שזה לא יסחוב עד למועד החוקי של הבחירות, כי באמצע יקרה משהו, גנץ או אייזנקוט יפרשו לו, יתחיל כל הגלגל הזה שיפרוש הרמטכ"ל, יפרוש ראש אמ"ן, כל האש תהיה עליו. ולכן הוא מנסה כן ליצור משהו, אבל מה שכן בינתיים, אין לו שיתוף פעולה מהחמאס, כי גם הם מעריכים שישראל כל כך רוצה עסקה, האם בגלל החטופים, אם בגלל הבעיות של נתניהו, שהם כל הזמן מקשיחים את העמדות שלהם, ומה שכבר היה כמעט סגור בשבוע שעבר, הם פתאום רוצים ערבויות להפסקת הלוחמה. לכן אני לא רואה כל כך מהר את גנץ ואיזנקוט פורשים, כי ביבי בינתיים לא מטרפד עסקה, כי אין עסקה על השולחן.
אז ככה, יש בעייתיות גדולה מאוד בסוג ההתנהלות של נתניהו. אם נתניהו היה מכריע, אני הולך בעד העסקה. זאת אומרת, אם גנץ ואיזנקוט, אם ארצות הברית, אני אשלם את המחיר, אני...
מה המחיר?
ואז, לא משנה, מה המחיר שאני אשלם את המחיר, ואחרי זה אני אשלים את המלחמה, מילא. אבל בבוקר הוא הולך עם אייזנקוט, בצהריים הוא חוזר לבן גביר, בערב הוא חוזר לאייזנקוט, והאויבים שלנו מזהים את הבלבול, מבינים שהאיש לא יציב. בלילה הוא יושב עם ברדוגו ונתן אשל, ומנסה לחשוב איך למכור לבייס בימין את עסקת השבועים. אחר כך הוא ניבל, הוא רץ לאלי, אחר כך הוא ניבל, הוא יושב עם ג'י שוטנשטיין. זאת אומרת, נתניהו, מאז עזיבתו של בועז בן צור, כיועץ על בסביבתו, וככל שהוא מבין שאין לדרך שלו מוצא, כי הוא חסום בשני המסלולים שאמרתי, היעד בשני המסלולים עוד ב-2024 בחירות, אז הוא מבולבל. אין לו איזשהו חבר שנקרא מבוגר אחרי, איזה מישהו שהוא סומך עליו לדעת בסיטואציה הזאת מה הוא עושה.
תראה, יש כאן גם אירוע מטורף מול האמריקאים. כשאתה רואה את בן גביר, כשר בממשלה, הוא לא הכניס אצבע בעין לממשל האמריקאי, אלא לנתניהו. הוא בעצם אמר לו, אתה לא מעניין אותי איך אתה מנהל את יחסי החוץ של ישראל, אני אגיד מה שאני רוצה. ותראה, כשאתה מדבר על ביבי שהוא מסונדל בתמיכה הזאת של ה-64, הוא אפילו לא גינה אותו. שלח את דרי להוציא הודעה על מלכות של חסד, וגנץ הוציא ואיזנקוט. ביבי לא אמר, הוא אמר, רק אני יודע איך לנהל את יחסי החוץ של המדינה, עשיתי את זה כמה דקות. זה לא משהו חדש לי, בגלל הסינדול הזה שהוא נמצא בו. ועדיין, אני אומר לך שאם תהיה עסקה על השולחן, ביבי ילך עליה. זו הנחת העבודה גם אז, במחנה אז, הממלכתי.
אז, 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 בוא, אז,
כי הם גם אומרים, אם תהיה עסקה ונראה למה. שהוא לא הולך עליה, אנחנו נפרוש באותו.
אתה יודע למה? כי הוא מיעדיף בסופו של דבר, ללכת עם גנץ ואיזנקוט, למנוע את המרד ברחובות, למנוע את המשבר בארצות הברית, מתוך ידיעה שבאותו שנה יהיו בחירות, מאשר ללכת עם בן גביר עד הסוף, ואז עם בן גביר הוא לא יגיע לשום מקום. זה הסיפור שלו. עכשיו, הוא גם יודע שבן גביר בשלב מסוים חייב לפרוש כדי לייצר בידול בינו לבין ביבי. הוא רואה שהכוח היחיד בימין היום שהוא חזק הוא בן גביר. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה. באמת שואלים אותי כל הזמן, אנשים ששומעים את הפודקאסט, אומרים לי, תגידו, היא תהיה עסקה או לא תהיה עסקה? ואני רוצה לתת לך איזו הערכה משלי. נתניהו כנראה רוצה עסקה, אבל רוצה למורח אותה עד יציאת הנשמה של אחד מהשבועים והחטופים, או יציאת הנשמה של כל מערכת הפוליטית. כי הוא מבין ככה, הוא מבין שבנקודה הנוכחית של היום, הוא לא יודע למכור לציבור שחרור של מרואן ברגותי. הוא לא יודע את הסדת הזה שפיקד על הרצח של גנדי. אין לו דרך להסביר את זה לבי שלו. מצד שני, אם הוא יגיד שאין עסקה, אז אותו מרכז מפה פוליטית שיבוא ויצק, הפקרתם יהודים ויהודיות חיים בגיהנום העזתי, אין לכם בושה? מה עושה ביבי? מה שהוא ידע לעשות הכי טוב, לא להכריע. הוא ימרח,
אמר מישהו במחנה הממלכתי שמתחבר לדבריך, הוא אמר לי ביבי, עושה הכל כדי לתרפל את העסקה, אבל הוא עושה הכל גם כדי שזה לא ייפול עליו. זאת אומרת, כל כשחמאס מקשיחים עמדות זה טוב לו, כשמציגים כשרוצים את השחרור של רוצח גנדי ושל ברגותי זה טוב לו, כי ככה הוא יכול ככה קצת להקשיח עמדות של ישראל. אבל אני חושב שבסוף כן תהיה עסקה.
אני גם חושב
שיש כאן אינטרס אמריקאי, קטרי, מצרי, שכל
למה.
השחקנים במזרח התיכון, כולל גורמים בקואליציה רוצים את זה, אז כנראה שבסוף זה יהיה, והחמאס גם עם המגף של צהל על הצוואר, מזה גם אפשר להתחמק. אתה רואה שדווקא הפלג הצבאי בעזה, הוא זה שרוצה עסקה.
יש גם נקודה יותר דרמטית. אנחנו מבינים היום שהמרצות הברית לא יודעת לחיות עם מלחמה בלבנון. מבחינתה זה הפסד בטוח של ג'ו ביידן בבחירות הקרובות. למה זה מרתק כוחות בצבא אדירים לכאן? זה מציט אש בכל העולם הערבי, וזה משפיע על כלל קולות הערביים בארצות הברית. עכשיו, עמוס אוכשטיין, אותו יועץ יהודי שמרקד בין החזיתות והזירות, הבין אחרי הרבה זמן, שאין יכולת לסגור עסקה בלבנון שהיא מנותקת מעזה. זאת אומרת, בסופו של דבר, אם ארצות הברית רוצה למנוע את ההתפרצות בלבנון, היא חייבת להדביר את המלחמה בעזה. וג'ו ביידן לא מבין למה ביבי לא מבין אותו. אומר לו, אני הולך איתך, עשיתי דרך איתך. מה אתה רוצה? טראמפ בבית הלבן. אני ואתה יודעים איזה משוגע הוא. הוא אויב שלך כמו אויב שלי.
אגב, זה נראה שביבי באמת מנסה לגלגל את זה עד לשובו של טראמפ.
אבל אנחנו יודעים, אגב, אנחנו יודעים מתוך לשכת ראש הממשלה בשיחות סגורות, שנתניהו בפאניקה מהרגע שבו יבוא טראמפ.
ראית את טראמפ השבוע, כשהוא מדבר על זה שביבי ברח לו, ברח לו עם החיסול של
סולימני. אני לא בטוח שהוא כל כך שמח משובו של טראמפ. אני כן חושב שנתניהו נכנס למלכוד שהוא לא יודע להיחלץ ממנו, והמציאות הפוליטית הזאת גורמת לאנשים כמו אריה דרי שקרובים אליו להתהלך מבועלים, כי הם לא יכולים לראות את המשחק הזה חתום ונעול ואי אפשר להתקדם הלאה. וארצות הברית מביאה את עמוס אוכשטיין השבוע לארץ שהוא מכריז שיש פריצת דרך באירוע עם לבנון,
שבסופו אגב ישראל תוותר גם על קו הגבול, תציג שם ויתורים.
לכן אני חושב, אנחנו הולכים להסכם, לא מחר.
אני מבין אבל שזה אינטרס של ביבי, זה מה שאני שומע. כי אם נפתחת חזית בצפון, ההרס והחורבן שיהיו פה, יכול להיות שבסוף ינצחו, אנחנו כבר רואים שאין ניצחון מוחלט, מה שכל הזמן אומר, ניצחון מוחלט. ההרס והחורבן שיהיו בארץ, ועוד יהיו גרועים יותר מהשבעה באוקטובר, לא יאפשרו לנתניהו למשוך זמן, או אפילו לייצר איזושהי מציאות נראות של ניצחון. לכן הוא כן מעדיף להגיע להסדר, רק ההסדר בתנאים הנוכחיים פשוט פחות טוב לו. אבל באמת הפתרון צריך להיות להגביר את הלחץ על חמאס. אגב, אתה רואה את זה קורה, הלחץ הצבאי בשטח. למה אגב לא מתקדמים למשל לרפיח? שזו שאלה שאתה שומע גם מתוך הקבינט, לא הקבינט המלחמה, אבל מתוך הקבינט המדיני-ביטחוני. אומרים לך, למה לא מתקדמים מעלה ברצועת עזה? מה שאני מאמין שגם כאן זו בלימה אמריקאית, שאומרים, אל תתקדמו במהלך גם עכשיו בתוך עזה.
כן, בארצות הברית.
אנחנו מסונדלים לגמרי, בגלל הבחירות.
מסנדלת אותנו בחימוש.
אימונה. אתה יודע, פשוט אתה מבקש כמות, מביאים לך חצי מהכמות.
חצי מהכמות, שבוע הבא, אין ייצור. היא עוצרת אותנו במערכת הלחצים המטורפת שהיא מפעילה על ישראל, וגם היא דואגת לסכסך את ביבי כל הזמן עם הימין הקיצוני. מבחינת ארצות הברית, האסון...
או גם הסנקציות שהטילו עכשיו.
כל משפט של בן גביר שהוא מדבר, זה נחשב לאסון, בסדר, מה? חסר חברי פרלמנט מקוריים בארצות הברית שמדברים. אתה רואה שביידן לוקח את ביבי לסיבוב, ויכול להיות, ופה אני מתחבר לנושא הבא שאני רוצה לפתוח איתך, על כותרת שרצה השבוע בעיתונים, שלא מתאים לגנץ, לא אופייני, אבל זה אירוע ששווה מעקב לפתוח עיניים גדולות. בני גנץ שולח שניים ממקורביו לפתוח בשיחות עם חברי כנסת ושרים בליכוד, לנסות להגיע למצב שבשבועות הקרובים תעלה הצעת אימון שתחליף את נתניהו במועמד אחר, שכל מרכז המפה הפוליטית יסכים לתמוך בו. עכשיו תראה, אנחנו יודעים בעבר ש... היו דיבורים על אלקין, על יולי אדלשטיין, ואפילו על גלנט, כמועמד מוסכם על הליכוד האנטי-ביבי, ועל המרכז המפה הפוליטית.
אגב, הצעה כזאת הגיעה גם לאריה דרעי על ידי איווט ליברמן, שהוא דחה אותה כי הוא בונה על הקולות של נתניהו ביום שאחרי, על הביביסטים.
אבל מה...
אבל זה די צפוי, כי לגנץ יש גם מה לתת.
מה אמרו אותם אנשים?
כמו שביבי היה לו מה לתת, אז אצל אולמרט, כי בסקרים היה גבוה, לגנץ יש היום מה להבטיח לחברי הליכוד.
הם אומרים, יש הצבעה, אוקיי, אבל מה יהיה רגע אחרי הצבעה? איפה נשתבץ ברשימה הבאה לכנסת? אני מבין שמבטיחים לזה תיק הזה, לזה תיק אחר. לא קונה את זה, אגב, שהוא יצליח להחליף את נתניהו בתוך הכנסת הנוכחית. אני יותר קונה שהמערכת תתפרק לקראת הקיץ, ואו שנלך לבחירות מזורזות בקיץ, או שזה יתגלגל עד סוף השנה האזרחית.
כי גנץ צריך לומר, גם גנץ מסונדל. יהיה לו קשה לפרוש כשישראל עדיין בעזה, בלי עסקת חטופים, בלי שהוא יכול להגיד שנתניהו תרפד עסקת חטופים, וכששר לא איתו, והוא מכריז שהוא נגד הקמת מדינה פלסטינית, והוא הולך להישאר בקואליציה. לכן גם גנץ מסונדל שהמוצא היחיד שלו, זה אימון קונסטרוקטיבי שהוא שם מישהו אחר מהליכוד. אני לא רואה את זה קורה כל כך מהר.
בהחלט שלא. על מה עוד נדבר, אבי?
איווט ליברמן, אמרו לי שהבטחנו שנדבר עליו.
בבקשה.
תראה, קרה לו משהו טוב לאיווט. אם הוא היה נכנס לקבינט, הוא היה נשחק. אני חושב שהוא משמיע מתחילת המלחמה את העמדות הכי שפויות, גם אגב בהקשר החרדי. למרות שברכה לו שבוע שעבר אמירה על זה שאנחנו לא ציונים. גם בהקשר החרדי הוא אומר זה לא הזמן עכשיו למלחמות, אבל יש אדם אחד שהוא לא מוכן לרדת ממנו, שזה בנימין נתניהו. ואיווט, כשאתה מדבר עם חברי כנסת מהליכוד, וגם משס, היעד שלו בסוף זה לחזור למחנה הימין, ולהקים גוש ימין אלטרנטיבי לנתניהו. הוא לא רוצה לחזור לסרט הזה של ממשלת שמאל שנשענת על ערבים, כשהוא מחובר למרכז שמאל. היעד שלו בסוף זה עם חרדים, עם הליכוד, לבנות מחדש את מחנה הימין ללא נתניהו. יש כאן יותר מדי כוחות שחוברים לנגד נתניהו, וגם מי שנמצא איתו היום נמצא איתו מנימוקים טקטיים, כי הוא חושב על היום שאחרי, והוא לא רוצה להצטער כמי שקרה עליו תיגר. ככה אני קורא את האירוע של איווט, בהקשר של כל מה שדיברנו עד עכשיו.
תראה, לי היו מחשבות אחרות על איווט לגבי מה הלוז הפוליטי שהוא מציב לעצמו. לפני שנה בדיוק, כשהוא קבע ממשלה, אמרתי, מה נשאר לאיווט? כלום. שילך הביתה, יעשה עסקים. הוא כבר פרש כמה פעמים, יצא להפסקות. ואז אמרו לי, מקורבה, ואתה מפסס את איווט. איווט לא הולך לשום מקום. הוא נלחם על הרלוונטיות שלו, גם אם הוא צריך לשלם מחירים ולהיות תקופות ארוכות באופוזיציה, הוא יעשה זאת. ותראה, הסחורה הזאת שנקראת איווט ליברמן, אחרי שנה, הוא משמיע קול צלול מדויק, הלוואי שאחרים בקבינט יראו את המפה והבינו אותה כמו שהוא מבין אותה. בכל זאת זה ניסיון של השנים, ו... איבט.
וכל מה שאתה חושב בראש, ואתה אומר, איך הם לא מבינים את זה, אתה פתאום שומע את איבט אומר את זה.
איבט ממש מדהים.
אומר, כנראה יש מישהו שהיה שם, והוא מבין שאפשר גם לחשוב אחרת.
מדהים. אתה מבין שאתה כל הזמן קורא, למשל, הסקופ השבוע שיצא, ש-250-300 מפעלים לייצור נשק היו בעזה, ומדינת ישראל, המעצמה הגדולה במזרח התיכון, לא ידע בכלל על קיומם. אתה מבין, כל הזמן לא מפסיקים לא לדעת. ואיבט הוא סוג של פרויקטור, שאם תשים אותו כשר ביטחון, אין כנראה אחר שדומה לו, שיוכל לעשות ניור וטלטלה בכל המערכות האלה שזקוקות לניור. איזה ניור הן זקוקות? אבל מאוד מעניין, כי אנחנו כל הזמן מדברים, נתניהו הולך. אין לנו מי שיבוא אחריו. אני חושב שהאיש שיבוא אחריו זה יהיה איש מפתיע. יכול להיות סטייל ליברמן, אני לא שולל את זה.
מי שזרק את זה כאופציה זה דרי אגב.
כן.
אומר, מי יכול להיות ביום שאחרי?
אדם ש... גם מגיע מהצד הימני במערכת הפוליטית, אבל גם אחד שלא שרוף במרכז המפה. ואתה יודע מה, לפי, אם הוא רק יישם 20% ממה שהוא כותב ואומר בשלושה חודשים האחרונים, אני אשמח מאוד שהוא יהיה ראש ממשלה.
זה הבעיה שכשהוא באמת חזר, לא ראינו אותו מיישם בקדנציה הקודמת, למרות שלא היו לו את הכלים. אבל יש הרבה דוגמאות שאפשר להביא, סתם הדוגמה שמישהו במערכת הביטחון אמר לי, איבט כשר ביטחון הציע להקים חיל טילים. ואתה רואה עכשיו שממשיכים ברכש הזה שאתה יכול לקנות טנקים, שזה חסר לסדק של כוחות היבשה, קונים חשוב את המטוסים ואת המסוקים, כשאתה יכול היום, תראה מה שקורה באוקראינה, לשבת בדרום, עם טילים מדויקים להגיע גם לחיזבאללה, בלי לסכן חיילים, בלי לעלות מטוסים, זה אפרופו משהו שהוא דרש כבר ב-2016, כשהוא היה שר ביטחון. כן. אפשר להאריך בזה עד בלי די, נסיים את השבוע הזה גם כן, ונקווה לטוב, אתה חושב שהיה את שבוע הבא תהיה עסקה?
אני חושב שלא בטווח הזה של שבוע. אבל ידברו על העסקה, וביבי ימרח אותה וימרח אותה עד לקצה הגבול האחרון שהוא יוכל למרח אותה.
כי הוא אומר את החטוף האחרון, אבל זה כבר יותר מדי לומר את זה.
אבל בסוף הוא יחתום את ההסכם.
שיהיה לנו משנכנס אדר מרבין בשמחה, אנחנו צריכים קצת שמחה.
אתה יודע, אני נסיים באיזה וורד קטן. בתשנ"ב 1990, הלובביץ' הרבי אמר שחודשי אדר א' וב' מזמינים לנו ביחד 60 ימים. והוא אומר, ה-60 ימים האלו, למה מעברים את השנה דווקא בחודשי אדר, ולא בחודשים אחרים?
שתהיה שמחה כפולה.
כי אם חודש יש מזל לישראל, הברדית שבר כותב שזה כנגד אדר, זה כנגד יוסף, אז א' וב' זה אפרים ומנשה, ולכן יש כל מיני דברים בקבלה על החודש הזה, אבל הוא אמר משהו אחר, הוא אומר, חודשי אדר מזמינים 60 יום. ה-60 ימים האלה, אפשר לבטל כל עניין שלילי ומצער, מבחינת בטל ברוב, ברוב ה-60 יום. אז הוא אומר, ובאיזה כוח אפשר לבטל? בכוח השמחה. כשיהודי מתנהג בשמחה, גם כשהקדוש ברוך הוא, לא נותן לו מציאות שהוא צריך להיות בשמחה, אלא בשמחה, כי חודש אתה רגיע, והקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, אז השמחה הזאת תמתיק את הדינים, ותבטל מעלינו כל הגזרות הקשות האלה.
יהיה לנו מעל הטבע, כמו שהיה בפורים, ש-120 ימי מלחמה שחווינו עד כה, התבטלו ב-60.
אמן, אמן, אמן. תודה חברים שהייתם איתנו, נתראה שבוע הבא.
חודש טוב.
חודש טוב.